נקודת משפט עם עורך הדין בועז קניג.
ערב טוב לכל המאזינים שלנו, שבוע שלישי כבר בימי הקורונה. שמעתי כבר כאלה שקוראים לזה מעין ספירה חדשה. ערב טוב איתי, מה שלומך?
ערב טוב, זה עוד לא שמעתי. 30 ימים, 20 ימים למניין הקורונה, זה באמת סטארט-אפ חדש.
שמעתי את זה דווקא אתמול מהשליח, שליח במרכאות כפולות בסין, שהוא אומר, יש את הספירה של הנוצרים, ויש את הספירה החדשה של ימי הקורונה, ויש בזה משהו.
אגב, הספירה החדשה של ימי הקורונה היא של האנושות כולה, ללא הבדלי דת, גזע ומין, אז יכול להיות שיש פה איזה משהו חיובי במצב הזה. מה דעתך על המצב? אתה יודע, אנחנו נפגשנו פה לפני שבוע וגם לפני שבועיים ולא כל כך מצאנו את המילים באמת, אגב התכנסות כזו לתוך עצמנו וסגר שהלך והתהדק עלינו, ולאט לאט מסתגלים איכשהו למצב עם כל הקושי, ויש הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם והרבה משמעויות שרק הולכות ומתגלות לנו והולכות ומתפתחות למשבר הקורונה, והייתי שמח מאוד לשמוע את דעתך בנושא.
אז ככה, אני בהתחלה הייתי, כמו שאתה זוכר, מאוד מאוד סקפטי. אני אפילו הייתי במצב רוח מאוד ירוד. לא, היה לי קשה מאוד עם כל המצב החדש הזה, עם כל הסגנון החדש הזה, סגנון שדווקא מאוד משתלב עם אחת התיאוריות שלך, של
מינימליזם, כן.
מינימליזם, ו כאשר חולפים הימים, וכאשר אני רואה באמת שאין, הכל נרגע, כל העולם שלנו מקבל איזשהו צביון אחר, אני גם לא כל כך בטוח שאנחנו נחזור להיות מה שהיינו לפני זה. יש לזה לא מעט חסרונות, אבל אני חושב שיש לזה גם לא מעט כן. יתרונות.
אני מניח שבמהלך תוכנית אנחנו נלך וניגע ביתרונות, כמו שעשינו גם בתוכניות הקודמות. נשתדל להביא דעתנו, אבל להיות פחות ביקורתיים בכל זאת. אני רק רוצה לציין, חשוב לציין למאזינים, שגם השבוע אנחנו נעסוק בעניינים פרקטיים שקשורים למשבר הקורונה. נדבר עם עורך דין דור כהן, שהוא מומחה לדיני הוצאה לפועל. יש עוד מגזר גדול של חייבים שנמצאים בכל מיני הסדרי תשלומים, בין בהוצאה לפועל ופשיטות רגל והמרכז לגביית קנסות, והשאלה באמת איזה פתרונות יש להם, האם החובות שלהם מוקפאים, אנחנו נדבר איתו על זה. אחר כך בועז, אתה קצת תספר לנו על המקרים שאתה נתקל בהם לאחרונה וחבל, אבל כנראה זה חלק מהמצב של אלימות גוברת במשפחה.
זה נכון, אני חייב לומר אבל ש אני צופה שבמשק בתקופה האחרונה, לאחר שאנחנו בשעה טובה ובעזרת השם נחזור לשגרה, הולך להיות מבול מאוד מאוד גדול של תביעות, דווקא מסוג מסחרי, מסוג עסקי. ואני אספר לך משהו שאפילו לא יצא לי לספר לך לפני השידור. לפני כשעה בערך, איזשהו לקוח שלי שמזכיר נכס לאחת מחברות הדלק הגדולות במדינה, שלח לי מייל שחברת הדלק העבירה אליו הודעה, ולפיה, בגלל כל משבר הקורונה, ובגלל כל הירידה בהכנסות שיש להם בתחנות הדלק, הם מעבירים לכל תחנות הדלק שהם מזכירים בישראל, הודעה, ולפיה, מעכשיו ועד תום עידן הקורונה, הם משנים באופן חד צדדי את תשלומי הסחירות לבעלי אותם נכסים, והם ככל שהרווח שלהם ירד, באותו יחס הם יורידו את תשלומי הסחירות באופן חד משמעי.
תראה, אנחנו נמצאים במצב שבו מה שחל עלינו כיום זה תקנות לשעת חירום, שחלק מהחוקים הם מקפיאות, הם לא מבטלות, אבל הם מקפיאות, ולא ברור מה כן ומה לא. וזה מתערבב, כי אנשים כן דוחים להם את המשכנתאות, וכן באים לקראתם, ולא ברור מה הגבול, ויש איזושהי תחושה בעניין הזה, האזרחי, המסחרי, שכל דאלים גבר, זאת אומרת, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ובכלל יהיו גל של תביעות, אתה כבר רואה את זה בעניין דיני המשפחה, אנחנו נקדיש, אני חושב, את התוכנית הבאה לנושא המסחרי, המשפטי המסחרי, והסכסוכים שהולכים להתעורר בעקבות המצב הזה. אני הייתי רוצה, אבל לגעת, אתה יודע, מתחילים לדבר על איזושהי אסטרטגית יציאה, כי צריך לראות את הסוף, ומצד אחד הסגר הולך וקצת מתהדק עדיין, כבר אנחנו כבר, לא נראה לי שזה יהיה יותר חמור, אבל גם מדברים על סגר בבני ברק, שזה בכלל עניין בעייתי, אבל כבר צריך לחשוב איך יוצאים מזה, והקורונה לא תיעלם. זאת אומרת, מה יהיה אם בחורף הבא, בנובמבר, דצמבר, ועוד לא יהיה חיסון, שוב הקורונה תתפרץ, עוד פעם יכניסו את כולנו לסגר, מה... אני חושב שצריך לקחת את זה כחלק מאותה אסטרטגיה, שהמטרה שלה היא בעיקר להבריא את המשק, ולהחזיר את הכלכלה כמה שיותר מהר למסלול שלה, אבל צריך לחשוב גם על ההיבט הזה של המחלה, ואיך פותרים את זה כבר עכשיו.
אני באמת חושב ומסכים איתך, שיש, שחייבים לראות איך אנחנו יוצאים מכל העניין הזה, אבל לי כרגע קשה לראות מה אנחנו הולכים לעשות.
תראה, יש איזו תיאוריה שטוענת שעם הקורונה צריך להתמודד באמצעות חיסון העדר. זה למעשה מה שבוריס ג'ונסון בבריטניה חשב בהתחלה שיקרה, זה שכולם יחלו, זו הייתה התוכנית, והתחסנו, ומי ש... ילך לעולמו, אבל מהר מאוד זה יתהפך עליו, והיום מבינים שקודם כל באמת היה צריך ליצור את הסגר הזה, להשיג איזה שליטה, וכאשר אתה משיג שליטה, אפשר לבנות איזה אסטרטגיה, ומאוד יכול להיות, שאתה יודע, אני שמעתי כל מיני גישות, שצריך להדביק את כמה שיותר, כמות כמה שיותר גדולה מאוכלוסייה, שהיא בסיכון נמוך, וזה רוב האוכלוסייה, ובעצם לחיות בו, זה מחלה, אגב, בישראל זה מתאים עוד יותר, מאחר ומספר נפטרים מהמחלה, וכל אדם באמת זה עולם ומלואו ומשפחה, אבל באחוזים, זה 0.2-0.3% מסך הנדבקים, זה עשירית מהסטטיסטיקה הרגילה של נפטרים מהמחלה, של 2-3%, ויכול להיות שבישראל זה דווקא מתאים, יהיה צריך לבודד אוכלוסיות מסוימות, לדאוג להם, צריך לבנות איזה, ואז כשכולם נדבקים, וחלק חולים קצת, וחלק אפילו לא מרגישים, בשלב הבא, בעונה הבאה, כנראה, יש סיכוי, אני לא מדען, אבל ממה שאני מבין, הווירוס נחלש, והוא פחות מדבק.
איך נראה לך באמת כל העניין של לבודד אוכלוסיות שלמות, נניח את בני ברק?
תראה, אני, בעניין של בני ברק, אני באופן אישי נחרד, לא סתם זה קשור לשורש חרדים. כמובן שראינו את התמונות בפורים, אני חייב לומר שחסרה שם הסברה, הייתה חסרה שם הסברה. אף אחד שם לא רואה את ערוצי הטלוויזיה, לא ראו אותם לפני שבועיים, שלושה שקראו לא לצאת למסיבות. זה אוכלוסייה שחיה תחת, בעולם תקשורת אחר, והיום אני חושב שהמודעות הגיעה לשם, יש שם בעיות דמוגרפיות עם הצפיפות, ואני חושב שיש עוד בעיה, להטיל סגר, נניח רק על בני ברק, סליחה שאני אומר את זה, חיילים מסתובבים ברחובות בני ברק, ולא נותנים לאוכלוסייה לצאת, וגם ככה יש שם מתח, זה ייראה לא טוב, יש עם זה בעיה, למרות שמנהיגות החברה החרדית, לפחות חלקה, קוראת לסגר.
זה נכון, אבל איתי, עזוב את המסיבות פורים, אז עדיין היינו בעולם אפור כזה, לא ידענו לכאן לשם, מה אתה אומר עכשיו על ההלוויה האחרונה, על כל החתונות, על כל ההפרות שלהם ברגל גסה את ההנחיות של משרד הבריאות?
אין מה לומר, כמובן שאי אפשר להצדיק את זה, גם לא בחוסר מודעות, כי זה ממש קרה בימים האחרונים, ואי אפשר לקבל את זה, וצריך לאכוף את הדברים האלה ביד חזקה ורמה וקשה. ומי שעובר על החוק בעניין הזה ולמעשה מסכן את שלום הציבור כולו, כולל אותך ואותי וכל מי שמאזין, צריך להיענש בחומרה, ויחד עם זאת לעשות מהלך קולקטיבי, אני מבין שהוא יכול מאוד להיות שמתבקש, יש לזה השלכות שנראות לא טוב, שמצטלמות לא טוב, אנחנו גם ככה שסועים בחברה שלנו, צריך לעשות את זה אם וכאשר, בעדינות רבה מאוד.
אני מסכים איתך, והתחלת בתחילת השידור שלנו, וסיפרת על אחד הנושאים שבהם נעסוק היום, על כל העניין של הוצאה לפועל, על כל העניין של חייבים, פשיטות רגל כאלה ואחרות, בכלל כל העניין של גל התביעות שהולך להיות במשק, ובעניין הזה אנחנו רוצים כמובן לעסוק, או יותר נכון להתחיל, לדבר קודם כל עם עורך דין שמתמחה בתביעות של הוצאה לפועל, עורך דין דור כהן, ממשרד שחר כהן ושוט, ערב טוב לך דור.
ערב טוב.
ערב טוב, עורך דין כהן. שלומך בימים אלה?
בסדר גמור, שגרה שונה, אבל התרגלנו לשגרה השונה.
הנשמע, התחיל להיות לא נעים להגיד שהמצב בסדר, ששואלים לשלומי לפעמים, ואני סך הכל בסדר, זה קצת לא נעים להגיד, כי כולם מרגישים קצת לא בסדר. אני שמח לשמוע שאתה בסדר ועובד. בוא תאמר לנו ככה.
גילוי נאות דור, גילוי נאות, אני מדבר איתך בימים האחרונים, אני מבין שאתה, המשרד שלכם סגור, לא עובד, כן עובד, כי אני שומע אותך עם הילדים, עם המשפחה.
תראה, בגדול המשרד כן עובד, אפשר לעבוד בהוצאה לפועל, אנחנו עובדים דרך תוכנה של כלים שטובים, אז אנחנו יכולים לעבוד גם ברחוק, אבל אנחנו לא יכולים להיפגש עם לקוחות, לא יכולים להשתמש בחדר ישיבות לפגוש לקוחות שהם חדשים, לא יכולים להיפגש עם אנשים, אז העבודה מצטמצמת באופן משמעותי, אבל מה שאפשר לעשות כל אחד בכוחות עצמו מול המחשב שלו ו... אנחנו מנסים לעשות לימונדה, אבל אין יותר מדי.
איך עובדות לשקות ההוצאה לפועל בימים האלה? לכל המאזינים שלנו שנזקקים לשירותים שלהם?
זהו, שבימים האלה לשקות ההוצאה לפועל רק עם המקרים דחופים, ויש הגדרות שלהם, שאני לא אמנה אותם עכשיו, מה זה מקרה דחוף, רק אז אפשר לפגוש פרונטלית נציג הוצאה לפועל, אם זה להגיע לשכות הזוכים או חייבים, ולפעול בתיקים, אבל זה באמת מקרים שהם מסוימים, בעיקרון אם אנחנו נסתכל, לשכת ההוצאה לפועל היא כרגע במצב של, נקרא לזה כיפאון.
אני רוצה, אתה יודע, קצת לתת פתחון פה, שאלות לאנשים שהם חייבים בהוצאה לפועל, אם ב... הסדרי תשלומים בתיקים כאלה ואחרים, ואם בהסדרים קצת יותר כוללים, ייחודי תיקים, שבעצם צריכים לשלם כל חודש איזה סכום מסוים, על סמך מצב כלכלי, על סמך חקירת יכולת שהם עברו, והמצב השתנה לחלוטין, גם עבורם, חלקם הגדול פוטר, או הכנסתו נפסקה או ירדה, ומה הדין לגבי אותם חייבים, שבימים כשגרה, בשגרה עומדים בהתחייבויות שלהם, ובימים כאלה לא יכולים לעמוד בהתחייבויות שלהם. האם החוק הרגע, תקנות לשעת חירום, מסייעות להם בנושא?
תראה, קודם כל כן, יש תקנות לשעת חירום שקבע שר המשפטים, רשות האכיפה והגבייה כמובן נמצא את התקנות, התקנות נקרא לזה באות ומחבקות במרכאות את החייבים, ואני אסביר, כמובן, מי שלא יודע, בכל תיק הוצאה לפועל יש לנו גם את הזוכה וגם את החייב. במקרה הזה, מי שמקבל את החיבוק יותר זה החייב, מי שנפגע יותר זה הזוכה, ואני אסביר, לא ניתן לפתוח כרגע תיקים. לפני שאני מגיע לעניין של הצוות השלומים ויחודי תיקים, לא ניתן לפתוח תיקים. זה אומר שזוכה שכרגע אוחז בצ'ק, בהמחאה או בפסק דין, ורוצה לפתוח כנגד חייב תיק הוצאה לפועל, מעט לגבות את החוב, הוא לא יכול. הוא יצטרך לבוא ולהמתין עד שיגמר משבר הקורונה, או שיבואו ויאפשרו לפתוח תיקים מחדש, ורק אז הוא יוכל לבוא ולהתחיל להמציא את הזרה ולנקוט בהליכים. אז בעצם, במינים אחרות, פה הזוכה ידיו קשורות.
אגב, גם בתיקי מזונות? גם בתיקי מזונות?
גם בתיקי מזונות יש לנו, יש מקרים מסוימים של תיקי מזונות, אני לא עובד עם מזונות, אבל מקרים מסוימים של תיקי מזונות אנחנו כן יכולים לפתוח, צריכים להגיע פרונטלית, פיזית ולפתוח באופן פרונטלי בלשכת ההוצאה לפועל. אבל גם בעניין המזונות כל פעם מחדשים לנו הערות חדשות לעניין הזה, גם לעניין הגבייה, כי באים ואומרים, אוקיי, יש לנו חייב בתיק הוצאה לפועל שלא משלם מזונות, אבל אין לו את האפשרות כרגע לשלם, צריכים להסתכל לעשות מלמעלה ולבוא ולראות למה אין לו אפשרות לשלם, כולנו תחת משבר הקורונה, אין פה עניין שחייב לא משתף פעולה פתאום עם תיק הוצאה לפועל, לכן אנחנו לא נבוא וננקוט כנגדו כרגע בהליכים בגלל המצב. עכשיו לשאלתך, לעניין צווי התשלומים, גם ייחודי התיקים שנותרו וגם צווי התשלומים, באו וקבעו לאחר חקירת יכולת, לאחר שאלון שהגיש החייב, מה היכולת הכלכלית של חייב לשלם מדי חודש לתיק ההוצאה לפועל על מנת לשלם את החוב עד לסיומו. עכשיו באים ואומרים, יש לנו ארבעה הליכים, שזה עיקול מטלטלין, שזה צו הבאה, שזה עובר ושב, ועיכול מזכורת. זה ארבעה הליכים שמוגנים מעוכבים ברגע שהחייב משלם את צו התשלומים. עכשיו, מה התקנות אומרות לשאלתך? למרות שיש צו, למרות שזה היכולת הכלכלית של אותו חייב לשלם, כרגע הוא פטור מלשלם בגלל המשבר הקורונה, והזוכה לא יכול לנקוט כנגדו בהליכים. כל הפעולות שהן בכותרת פעולות מנהליות, שזה צווי מידע, שזה עיקולים אצל גורמים שונים, שזה בנקים, חברות ביטוח, כל ההגבלות למיניהן, כל הדברים האלה כרגע קפו. זוכה שרוצה לפעול בתיק יצטרך לבוא ולהמתין. זה העניין, עכשיו, זה החדשות הטובות לגבי החייבים.
עכשיו, השאלה היא, מה קורה ביום שאחרי? בוא נניח שבעוד פרק זמן מסוים, בעוד כמה שבועות, ייפתחו לשכות ההוצאה לפועל, נחזור לשגרה מסוג מסוים, וניתן יהיה לפתוח תיקים, וגם ניתן יהיה לפעול באותם תיקים שבהם החייבים לא עמדו בתשלומים. האם אפשר יהיה לפעול כנגדם כמי שהפרו באותה תקופה זמנית את צווי התשלומים, או את ההסדרים שלהם, או אותה הקפאה גם יהיה לה איזשהו גרייס, אם אתה מצליח להבין למה אני מתכוון, לתת לחייב שוב אפשרות להוכיח שהוא לא עמד בצו כי בגלל התקופה, ולאט לאט לתת לו איזה זמן להשתקם.
אז מה שבאות התקנות רשות האכיפה והגבייה, סליחה, מה הן באות להגיד? הן אומרות, בגלל המשבר אתם יכולות לא לשלם, זה לא ייחשב להפרה, זה ייחשב שהזוכה לא יכול לנקוט בהליכים, כשיגמר הקורונה עד להודעה חדשה, או שלא ייגמר, אנחנו ניתן לזוכה לפעול כנגדכם, אבל כרגע אתם לא פועלים וזה לא נחשב להפרה. מה שכן, הריביות ממשיכות לפעול בתיק, ממשיכות לעלות. אבל יבוא הזוכה שיגמר המשבר ויתחיל לפעול, לפי דעתי האישי זה יהיה איזה כדור שלג, כי גם בתקופה הזו, אם נרצה או לא, יש כמות אדירה של צ'קים שיצאו והם יהיו ללא כיסוי, כמות אדירה של פסקי דין שניתנים ברגעים אלה וניתנו לפני משבר הקורונה, ויצטרכו להתחיל לאכוף אותם, כי בזמן הזה בינתיים עברו הימים, מניין הימים, ובינתיים אנשים לא משלמים את החוב שלהם. לפי דעתי יהיה עומס מטורף נקרא לזה על הלשכות, ונראה גם איך הרשמים יוכלו לבוא ולהתמודד עם סל בקשות מנהליות כאלה ואחרות על כמות כזו של חייבים שהתווספו.
כלומר, גם בתחום הזה של הוצאה לפועל, כמו שאני צופה בדיני משפחה ובדינים מסחריים, הולכת להיות מעין מפולת על בתי המשפט, לאחר תום עידן הקורונה.
ככה זה נראה. אני חייב לומר משהו בעניין הזה. אנחנו ראינו, ודיברנו על זה גם בשבועות הקודמים, על תאוצה גבוהה מאוד של המערכות השלטוניות, של מערכת החינוך ומערכת הבריאות, תאוצה לכיוון הדיגיטל. האם זה לא הזמן שהמערכות האלה, מערכת המשפט עובדת אפילו לא בחצי כוח, ולשכות ההוצאה לפועל עובדות במתכונת מצומצמת, אם זה לא הזמן עכשיו להשקיע בשדרוג המערכות ובהנגשת המערכות, ובאפשרות שאנשים יגישו תביעות גם מהבית, כמו שאפשר היום לעשות בהרבה מקומות אחרים, כמו שאפשר להגיש היום תביעה לדמי אבטלה מהבית, ותביעה לביטוח לאומי מהבית. יכול להיות שזה המקום לקרוא למשרד המשפטים להרים את הכדור הזה, כדי למנוע את האומץ שיהיה. זה גם חלק מאסטרטגיית היציאה שלנו מהמשבר הזה. מה דעתכם? זה יכול לקרות?
אני יודע מניסיוני, וכל מי שיש לו נגישות לתוכנת הכלים שלובים, זו התוכנה שבעצם היא בין עורך הדין ובין רשות האכיפה. כל מה שנגיש לזוכה, יש הרבה יותר נגישות, יש הרבה אפשרויות יותר להגיש דברים, אין צורך להגיע ללשכה עצמה, לעומת החייב, שאם החייב הוא לא מיוצג, הוא יצטרך כל דבר להגיע פיזית, לעמוד בתור, לחכות, להיכנס, להגיש, לקבל חתימה, משהו שהוא מאוד קצת יותר מיושן, לעומת הזוכה באותה תוכנה. גם עורך דין שמייצג זוכה או חייב, עורך דין שמייצג זוכה יש לו יותר אפשרויות בתוכנה להנגיש את הדברים, ומונע ממנו, מייתר את הצורך לבוא ולהגיע ללשכת הוצאה לפועל על כל פעולה מסוימת. אז כן, הדברים הם הופכים יותר ויותר מפעם לפעם להיות מקוונים עם הזמן, וזה כן מילה טובה. אבל אני חייב להגיד גם העניין שאנחנו נחזור לשגרה לאט לאט לאחר הקורונה. יש איזושהי תחושה גם מניסיוני באולמות בלשכות הוצאה לפועל מול הרשמים, יש איזושהי תחושה שהזוכה הוא הדמות השלילית, נקרא לזה, החזקה, המאיימת, זה שעושה פעולות במרכאות איומות כלפי החייב כדי לגבות את החוב שלו. אני חושב שזה הזמן לבוא ולהגיד לא, לבוא ולהגיד יש פה זוכה, גם הזוכה בעצמו יכול להיות חייב כלפי מישהו אחר, יש פה בן אדם שעשה עמל, אם הוא מגיע לשכר טרחה, אם גבו ממנו סחורה מסוימת ולא שילמו לו, גם הוא יכול להיות בעל עסק, גם הוא צריך לבוא ולגבות את הכסף שלו חזרה, גם הוא ממתין, ויש פה פגיעה, אני חושב שבצדק באו ושומרים פה כרגע בתקופה הזו לחייבים, אבל יש פה פגיעה חזקה בזוכים שגם מקבלים את כסנם, וכרגע הם לא יכולים לגבות את הכסף, הם צריכים להמתין, הם צריכים לחכות עם הפעולות שלהם, יש
למטבע יש שני צדדים, בהחלט.
יש שני צדדים, נכון, אפשר להגיד יתרות חסרונות לשניהם, אני חושב שהזוכים נפגעים פה, ומה שנקרא, שומרים על הפה סגור.
כן, אנחנו מאזינים למה שאתה אומר, ואנחנו יכולים לקבל את זה, ובכלל הכל השתנה, והכל השתנה, ואני חושב שאנחנו נמצא את עצמנו באיזשהו עולם חדש, ואנחנו נלמד להתמודד איתו מההתחלה.
תודה רבה, עורך דין דור כהן.
תודה לכם.
עזרת לנו מאוד.
וחג שמח לך ולמשפחה.
שמחתי שיהיה חג שמח. ערב טוב.
ערב טוב, ואנחנו לפרסומות, בבקשה.
חוזרים לדיון, הקהל מתבקש לשבת.
חזרנו בועז, ועוד אחד מהנושאים שחשוב לי להעלות כאן, אנחנו התעסקנו בו קצת לפני שבועיים, שהייתה פה חברתנו הטובה, עורך דין מורן סמון, שדיברה על איך כדאי להתנהל בתקופת הסגר, ובתוך המשפחה, ויחד עם זאת, הרושם הוא שזה זה סיר לחץ שמאוד קשה לשלוט בו, ויש מקרים, יש עלייה במקרים של אלימות במשפחה. הייתי מאוד שמח אם תתייחס לזה מנקודת המבט של כעורך דין, כפרקליט, שמתעסק בתחום, בין השאר גם בתחום הזה. זה באמת ככה? רואים עלייה בתחום הזה?
בהחלט, בהחלט שרואים עלייה. מה שדיברנו ומה ששוחחנו לפני שבועיים לא כל כך רלוונטי לימים האלה, כמו סיר לחץ, כמו סיר לחץ, מתחיל באופן רגוע, ולאט לאט הוא הולך ומתחזק, והשבועיים האלה בבית, כאשר חלקנו הגדול לא יוצאים בכלל מהבית, ונמצאים בבית 24 שעות, ואני מכיר קיצוניים שגם לא מנצלים את האפשרות לצאת ל-100 מטר האלה, שהיה ניתן לצאת מהבית, ובאמת אני גם העליתי בעניין הזה פוסטים וסטורי, ואני מוצא את עצמי כל יום בבתי משפט לענייני משפחה, בתי משפט שלום, עם תלונות של נשים, תלונות של גם גברים, בקשות לצו הגנה, כל מיני מקרים שמגיעים לפתחם של בתי המשפט. והדעה שלי בעניין הזה זה שכולנו חייבים להיות טיפה יותר סבלניים בעניין הזה.
אתה יודע, הנושא הזה מקבל פן נוסף בהיבט של הקורונה, כי לצורך העניין אתה מתאר נניח הליך של צו הגנה.
כן.
של גבר, ורק נתאר ממש, או צו הרחקה, נתאר בקצרה, מדובר בעצם בהליך של גבר ואישה, הרבה פעמים גרים ביחד, ויש איזה אקט אלים, לרוב האישה פונה לבית משפט, במעמד צד אחד, לא צריכה עורך דין, מוציאה מיד צו הרחקה לבעלה או לבן הזוג, שלכמה ימים עד שיש דיון בבית משפט במעמד שני הצדדים.
עד 7 ימים.
עד 7 ימים. זאת אומרת, הגבר או האישה, מי שמורחק מהבית, צריך לצאת מהבית שלו, מאותו מרחב, נגדיר את זה כרגע, מרחב סגור, מבודד, קורונה, וצריך למצוא לעצמו פתרון אחר. זאת אומרת, האם בתי המשפט גם על זה נותנים היום את הדעת, שיש פה בעיה עם להרחיק אנשים, ואתה יודע, ליצור מגע מיותר עם אנשים אחרים, במרחבים אחרים, לך תמצא היום מקום, להתגורר בו, גם לפרק זמן קצר לצורך העניין, אפילו אתה לא יכול לפעמים ללכת לישון אצל ההורים שלך, כי ההורים שלנו הם בסיכון נניח. מה, בתי משפט נותנים את הדעת על זה?
דווקא במקרה הזה בתי המשפט לצערי לא נותנים את הדעת, הם מוציאים כמעט כמו חותמת גומי את הצו הראשוני, את צו ההרחקה הראשוני, כפי שאתה ציינת במעמד צד אחד, כאילו מעלימים עין מהבעייתיות של הצד השני, או שתלך לזכור חדר במלון, או שתלך לזכור צימר, או שתמצא איפה לגור, מבחינתם אפילו תגור באוטו, כמה שקשה לי להגיד את זה, ולמעשה חולפים כשבעה ימים, עד שיש דיון במעמד שני הצדדים, לפעמים אפשר להקדים את הדיון הזה, אבל אני חושב שבאמת עדיף שבמקרים האלה, כאשר חלק גדול מאיתנו נמצא באיזשהו סיר לחץ מבעבע, ואני מדבר על לא מעט משפחות וזוגות שעוד לפני תקופת הקורונה, היו כבר בבעיות כאלה ואחרות, ולא ידעו אם הם ממשיכים להיות ביחד או לא ממשיכים להיות ביחד, ואז הגיעה הקורונה, ורק עוד יותר חידד את הבעייתיות, חידד את חוסר התקשורת, במקום שהדברים ילכו לכיוון הפוך, במקום שיבואו ויגידו, רגע, אנחנו נמצאים בשלב אחר, האנושות נמצאת במקום אחר, יש לנו ילדים שהם הדבר הכי חשוב לנו בחיים, ולכן אולי צריכים להיות טיפה יותר עם יד על הדופק, לפני שרצים לאותו רשם בבית המשפט, שהוא נמצא שם בצורה תמידי, תורן, מחתים על צו הגנה, ולפעמים יכול להיות שגם הצטערו על הצעדים האלה. והעליתי בעניין הזה פוסט לפייסבוק, ודווקא אחת מהפרקליטות שאני יותר מכבד אותה, משיבה לי, אז מה אתה מציע בועז? שנשים ימשיכו לחטוף מכות ולא ילכו להגיש צו הגנה או להגיש שביעה? לא. אני לא נמצא במקום שאני מעודד חס וחלילה אלימות, ואני גם לא חושב שיש מקום שנשים ימשיכו לקבל מכות ולא להתלונן ולא להגיש צו הרחקה. אבל הרבה פעמים, וזאת המציאות, הרבה פעמים מגישים צו, מגישים תלונות על מקרים שהתלונה לא הייתה אמורה להיות מוגשת.
טוב, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אתה מציע לא למהר ולא זה, הרי אנחנו נמצאים בסיר לחץ עכשיו, המקרים האלה גם ככה, והתלונות האלה גם ככה מתרחשות, ולפעמים הם אפילו תלונות שווא, אבל כשכולם נמצאים בבית, והילדים בבית, ואי אפשר לצאת מהבית, אלא למרחק של 100 מטר, זה קורה באופן טבעי, ואני חושב שלבוא ולהטיל את האחריות על האזרחים עצמם, על הזוגות, על המסוכסכים או המסתכסכים תוך כדי, ואני בטוח שנוצרים סכסוכים בתוך המשפחה, תוך כדי המשבר הזה, כי הוא מביא איתו בעיות כלכליות, ובעיות נפשיות, ובעיות רגשיות, ואני חושב שכאן המקום של, אתה יודע, של השלטון, לתת את הדעת גם על הדברים האלה, ודיברנו בתחילת השיחה שלנו, בתחילת התוכנית, על אסטרטגיית יציאה, צריך לוודא שהאנשים פה, גם בתקופה הזאת, מצליחים לשמור על השפיות שלהם, וגם בהמשך חוזרים על אף הקשיים, ועל אף המכה שכולנו קיבלנו, חוזרים לאיזה תפקוד, ואתה יודע, ולא מגיעים באמת לאלימות ולבתי משפט. יחד עם זאת, אני יחד איתך, קורא לכולם, קחו אוויר, תשתו מים, אתה יודע, אנחנו אנשים שבאים גם מעולם הספורט, ויודעים קצת להוציא את האנרגיות שלנו, גם במרחבים מצומצמים יחסית, מאוד מומלץ, במיוחד בבוקר.
לפני שאנחנו עוברים לעולם הספורט, ולפני שאנחנו ממשיכים עם התוכנית, אנחנו חייבים גם את השיר שלנו, והפעם שיר שאתה בחרת אותו, בבקשה, נותן לך את הכבוד להוציא אותו.
אתה יודע, אני שומע הרבה סוגים של מוזיקה, והיום איכשהו נתקלתי בישי לוי. שמעתי באיזה תחנת רדיו, בתחנת רדיו שלנו שמעתי, והלכתי, הזנתי לשיר אחר, ונתפסתי עליו, אז ישי לוי, עננים, שיר עם הרבה משמעויות. תקשיבו טוב למילים.
עננים התכסו להם בינתיים בראותם איך רגליי חשלו מדרך, עזבו בני אחר, כשהושטתי ידיי, שצעקתי, עזרו לי ידידיי. את לילותיי בליתי שם בסדר, ידידיי, זה שקר לא כדאי, ידידיי, זהו כל סיפור חיי. עננים התכסו להם בינתיים, פירותה איך רגליי קשו מדרך, עזבו בני אחר, כשהושטתי ידיי, כשצעקתי
שיר צמרמורות, סליחה שהיינו קצת, ירדנו קצת ברוח עם השיר הזה, אבל אנחנו מעכשיו נדבר רק על עניינים אופטימיים, ויש הרבה דברים אופטימיים בקורונה הזו, תהיה לנו ממשלה, ואנחנו מיד נגיע לזה, אבל חשוב לי בוא, אז אתה יודע, דיברנו על, אתה יודע, על אורך רוח שצריך עכשיו בתוך הבית, עם המשפחה, עם בן הזוג, עם הילדים, בת הזוג, מה קורה אצלך בבית?
אצלי בבית אני חושב ש...
שלושה ילדים, אישה...
אני חושב שהציון שאני נותן לבית שלי הוא די גבוה, די גבוה, אני חושב 9, 9.5 כזה.
אז מה המתכון?
המתכון הוא קודם כל תקשורת, תקשורת בין זוגית בצורה אופטימלית. אני חושב שחשוב לשמור על הזמן המשותף שלכם, אני חושב שחשוב בערב, בשעות הערב, אחרי שהילדים כבר... עוזבים ופורשים כל אחד לחדר שלו בסביבות השעה 9, 10, אתה לא תאמין מה שאני אגיד לך, אבל לפתוח איזשהו בקבוק יין קטן, ולפתוח...
יין זה עוד מותר לפי כללי תקנות שעת חירום למיטב ידיעתי.
יין זה מותר, וקצת נשנושים פה ושעה, ואיזושהי סדרה ושיחות, ולשאול ולהתעניין, ואני חושב שההכלה, ההכלה של זוג, של אחד את המשנהו, זה משהו שצריכים לקחת אותו בחשבון, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה הפתרון, כי הילדים לא נמצאים במצב רגיל, לא נמצאים במצב שגם הם כבר מתחילים לטפס על הקירות. אני מוציא את הילדים שלי לסיבוב קטנצ'יק מול הבית,
יורדים עם הרצועה.
יורדים עם הכלב, יורדים עם הכלב של השכנה גם, מטיילים, עושים את הסיבוב כדי טיפה לשחרר את הלחץ. הבת הגדולה שלי בת 13.5, הבאתי אותה היום למשרד, עובדת איתי, מכינה קלסרים, מכינה עבודה. אני חושב שאלה הדברים שיכולים קצת לשחרר אותנו, כי אנחנו הישראלים, עם דם חם, מזג חם.
כן, אני...
אנחנו שונים מאוד,
סליחה שאני... קודם כל הכבוד לך.
שונים מאוד מהסינים. הסינים קיבלו רע, אל תצאו מהבית 60 יום, לא יוצאים מהבית 60 יום.
כי אתה יודע, כי מי שילך שם לבית משפט והתלונן על בן בת הזוג שלו, אז לפני שהוא יגיש את התלונה, הוא לא יצליח להגיש את התלונה. קודם כל, כל הכבוד לך. אני חייב להגיד שלי באופן אישי קצת יותר קל, כי אני... גר לבד, אני גרוש.
גם לי קל, גם לי קל.
לא, זה לא קל לאף אחד, אני חס וחלילה לא אומר שזה קל לי, אבל זה יותר פשוט שאתה לא צריך לדאוג לאנשים, ואתה לא בתור איזה סיר לחץ. ובאמת, כמו שאמרת, התקשורת והתקשורת, הילדים רואים כשבני הזוג, ההורים, כשההורים מדברים אחד עם השני בצורה רגועה ובתקשורת פתוחה, הילדים לומדים מזה, וגם הם קצת מורידים את הווליום, צריך לעשות את התאמות, לאט לאט, זה קשה, זה קשה, אני חושב שככל שהזמן עובר, לומדים לחיות יותר טוב אחד עם השני, לגבי עין אדום, זה בכלל מומלץ, אני אתמול קראתי מאמר על ענבים אדומים, של איזה ביוכימאי שבודק, זה דוקטור אמריקאי שבודק מולקולות לעומק, והוא מצא שבענבים אדומים יש חומרים שהם מפחיתי הסטרס הכרוני, הגרוע, זה שכולנו היום חווים אותו בסגר הזה. אז מומלץ לסתות יין, גם, אתה יודע, מרדים, הולכים לישון בשעה נורמלית, זה סבבה. ובכלל, אני חייב להגיד לך, בועז, אנחנו נסיים את התוכנית הזאת, את החלק האחרון שלה, אך ורק בדברים אופטימיים. ואחד הדברים הכי אופטימיים שקורים, ואני לא ציני בכלל, ואני היום, בהיבט הזה, לא מתכוון לבוא בביקורת, אלא רק לשבח ולהלל.
שאל אותי
כי
מה.
כי מספיק מבקרים, ואתה יודע על מה אני הולך לדבר, אבל סוף סוף לישראל הולכת להיות ממשלה שתתפקד, וממשלה קבועה. אני לא יודע, אתה יודע, כל כך קשה להתנהל בזמן משבר, כזה חמור עם ממשלה זמנית שהיא מוגבלת בסמכויות שלה, וכל דבר צריך להגיש בקשה ליועץ המשפטי ולאשר, ומגיעה. לציבור בישראל, לכולם, ליהודים ולערבים ולחרדים ולעשירים ולעניים, לכולנו, כי כולנו מקשה אחת, למדנו את זה בעקבות משבר הקורונה, מגיע סוף סוף ממשלה, ואני מצדיע לרמטכ"ל לשעבר, בני גנץ, שידע לשים את כל מה שהוא אמר בצד, ובעיניי זו גדלות, כי לספוג את הביקורת שהוא סופג היום מכל הכיוונים, זה לא פשוט. ולשנות סוף סוף את התמונה הפוליטית בישראל.
כאילו שהייתה לו ברירה. כלומר, אתה יודע,
הייתה לו ברירה.
אנחנו יודעים בדיוק על הסקרים שהיו, על הסקרים שהוא ביקש לקבל אותם, על מה שהסקרים האלה ניבאו לו בהנחה, והוא לא היה מוריד מהכבוד שלו ונכנס... רגע. לא היה מוריד מהכבוד שלו ונכנס לממשלה תחת בנימין נתניהו, והיינו הולכים חס וחלילה לבחירות נוספות, ומפלגת כחול לבן הייתה מתעדה, ולכן לא מעט מהאנשים טוענים, הוא עשה את מה שלא הייתה לו שום ברירה אחרת.
ומה היה קורה? האם היה יותר טוב לכל חבר מרעב מכחול לבן שדאגו לפרוש? האם אם זה היה קורה, והתוצאה בבחירות הבאות הייתה מפלה לכחול לבן, האם אז אדון יאיר לפיד היה מרוצה יותר? או שאז הוא היה אומר, או, אבל עמדנו על העקרונות שלנו עד תום, והעם בישראל שילם עוד מערכת בחירות, כאילו שאנחנו לא משלמים מספיק היום במשבר הקורונה. אז עם כל הכבוד, בועז, אני חוזר ואומר, מצדיע לרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, שעשה את הצעד האמיץ הזה, זו הפוליטיקה. בחירות והבטחות בחירות, עם כל הכבוד לדבר הזה, צריך לשים את זה בצד, לשכוח ולהסתכל קדימה, להשאיר את המריבות, להשאיר, נכון, יש לנו ראש ממשלה מכהן תחת כתב אישום, זה לא עניין פשוט, אבל זה יתברר, ובתי המשפט יחזרו לעבודה, ויש היום, ויהיה בממשלה, ויהיו גורמים משמעותיים בממשלה, ולא מעט, ואנשים חזקים ורעננים, עם כוחות רעננים, שיבואו, ואני מאמין כאזרח במדינת ישראל, שישמרו גם על שלטון החוק, ובעיקר ידאגו לרווחה של כולנו.
אני בעניין הזה מסכים איתך דרך אגב, שלא תבין, אני אמרתי את ההערה שלי, כי הייתי חייב להציג איזושהי חזית הפוכה. גם אני רוצה לומר באמת מזל וברכה לממשלה שעומדת לקום, גם לבני גנץ, גם לבנימין נתניהו, מה אתה אומר דרך אגב על כל הרינונים? הוא כן יפנה את הכיסא, לא יפנה את הכיסא?
תראה...
שמעתי את אייל ברקוביץ' אומר, אני רוצה ערבות בנקאית,
עזוב, ערבות אישית. לא, עם כל הכבוד למגישים ולמראיינים ולכל הציניקנים, זה לא, זו לא העת לציניות הזו. אם בנימין נתניהו, ראש הממשלה, יעמוד בהסכם הרוטציה עם בני גנץ, האם אני, אתה יודע, אני רוצה להאמין שכן, ניסיון העבר מלמד אותנו שהבטחות פוליטיות לא תמיד מקוימות, בטח לא על ידי מר נתניהו, אבל עוד פעם זה חלק מהמשחק.
לא, אני לא אתן לך.
אני קשה לי בעיקר לראות, קשה לי בעיקר לראות, לא, בוא, יש עובדות. אני, אגב, אמרתי בשבוע שעבר, וגם לפני שבועיים, בהחלט חיזקנו פה את ידיו בניהול המשבר הזה. אגב, אני חושב שהיום אנחנו בנקודת מפנה שצריכים להסתכל עכשיו קדימה. עוד פעם, דיברנו על איך יוצאים מזה. אולי בעצם צריך להשתמש בו פה בחלק מהאסטרטגיית היציאה מהמשבר, בהדבקת עדר, מה שנקרא. אולי צריך לשקול את זה. יש מומחים שבטח דעתם צריכה להישמע. אבל אני חוזר ואומר, נתנו ציון טוב, אבל כרגע, מה שאני לא רואה, ומה שיהיה מוזר בעיניי, זה אם בעוד שנה וחצי, נתניהו יקיים את ההסכם, ואני מניח שמשפטו עדיין לא יסתיים, והוא יהפוך להיות מספר שתיים בממשלה. זה משהו שלי קשה לדמיין.
באמת?
את בני גנץ יושב שם באמצע, ונתניהו או מולו, או לימינו כנראה, ובני גנץ הוא זה שדופק עם הפטיש ואומר לעיתונאים לצאת החוצה, ונתניהו צריך לשבת, וזה, אתה יודע, ענייני אגו שאני, אז... קשה לי לראות את נתניהו בולע, רומז... אבל אני מאוד מקווה שזה יקרה.
אתה רומז שבנימין נתניהו לא יכבד את ההסכם?
אני קטונתי מלהתנבא, אני, אתה יודע למי נתנה נבואה? לא יודע.
תגיד לי, בוא נעזור רגע פוליטיקה. איך אתה עושה ספורט בימים האלה?
אתה יודע, אתה... עכשיו, זרקת אותי לסיפור האישי שלי, שבאחת התוכניות הראשונות שעשינו יחד, דיברנו על זה, ועל מה, קצת על העבר שלי ואיפה הייתי, וכמו שאתה מכיר אותי, אני אחד כזה שאוהב לרוץ במרחבים, ולרכב על אופניים, ולשחות, וכל הדברים האלה אי אפשר לעשות. אבל מאחר והייתי בסוג של הסגר בתקופה של שנה וחצי, פיתחתי לעצמי יכולת לקפוץ בחבל, ואני אומר לך, זה פשוט עולם ומלואו, זה סוגר את הפינה, זה משחרר את האנדרופינים, ואת מה שאני קורא בלשון העם, מסמכים על הבוקר, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה של ניתורים בדלגית, עושה את העבודה.
באמת? כן, אני, כן. אני חייב לומר לך שאני משתדל מאוד מאוד להקפיד על המאה מטר, אני יוצא, קצת הולך, קצת מטייל עם הכלב, מדי פעם עובר לאיזושהי ריצה קלה.
זה כל היופי בדלגית שאתה יכול לעשות אותה בתוך הבית, קצת צריך איזה מרחב. מעבר לזה, גם אם יצאת החוצה, בתוך טווח המאה מטר, הדלגית מסייעת לך לשמור על 2 מטר מכל אחד שיכול להתקרב אליך. אף אחד לא יתקרב אליך, הוא יחטוף את הדלגית לפרצוף, אז זה פתרון אידיאלי, אתה יודע, זה במקום מסכה.
ומבחינת סדרות טלוויזיה, מה אתה יכול להמליץ לנו?
וואי, תשמע, הימים האלה...
הגענו כבר לפינת ההמלצה.
כבר לפינת ההמלצה, וואי, וואי, הזמן טס לנו, חשבתי שיש לנו עוד הרבה זמן לדבר. אבל באמת יש כל כך הרבה מה לראות, אבל יש יותר זמן לראות, וגם הולכים לישון קצת יותר מאוחר. התחלתי לראות סדרה על פרויד.
אוקיי.
ככה היא נקראת, בגרמנית. וזה היה לי קשה, דילגתי, יש סדרה בשם פרגו שהיא מתבססת על סרט, והיא גם הייתה בערוץ כאן 11 וגם בנטפליקס, מומלץ, פסיכדלית כזו. מה אתה רואה?
לא, מה שאני רואה זה אנחנו כבר נשאיר לשבוע הבא, למרות שבשבוע הבא כבר יהיה לנו בית הנייר, וגם יש לנו שבוע הבא...
מה, כבר מחבים אותנו?
כן, כבר מחבים אותנו, כי עבר הזמן, אבל שבוע הבא יש לנו תוכנית חגיגית. יום אחד לפני ערב פסח
בלייב בפייסבוק מצולם
בלייב בפייסבוק אני חושב שאנחנו נעשה פה אפילו איזשהו הרמת כוסית
סדר שלך ושלי אנחנו יושבים מרחק כנדרש יהיה נחמד,
יהיה מעולה אני מקווה שהמאזינים שלנו יצטרפו אלינו להרמת כוסית יום שלישי הבא 19:00 עד 20:00 זהו, זה בשורות טובות, איתי.
תחזיקו מעמד, תהיו חזקים, אנחנו עם חזק, הכל יעבור בפרספקטיבה של זמן, כולנו נראה שאנחנו יוצאים מזה יותר טוב.
יאללה, ביי, תודה רבה.
יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ? חייגו 03-751-2956.